רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיקריו הנקמה. מותחן אקשן חדש בכיכובם של בניסיו דל טורו וג'וש ברולין עולה לאקרנים ב-28 ביוני. קרטלי הסמים המקסיקנים מבריחים מחבלים מתאבדים לתוך ארצות הברית. ה-CIA נכנס לתמונה, והסוכן הפדרלי, מאט גרייבר, בגילומו של ג'וש ברולין, טאנוס מהנוקמים, והמתנקש אלחנדרו גיליק, אותו מגלם זוכה פרס האוסקר בניסיו דל טורו, נשלחים לחטוף את ביתו של אחד מברוני הסמים, כדי לעורר מלחמה בין הקרטלים. המבצע מסתבך, והסוכן גרייבר מחליט לחסל את הילדה, אבל גיליק מסרב, ועכשיו גם הוא על הכוונת של ה-CIA. סיקריו הנקמה מגיע לבתי הקולנוע ב-28 ביוני.
שלום לכם. כן, אתם לא טועים, הצליחו להכניס אותי לחדר כושר. יובל, רוני, יוסי וכן, גם אני, מתאמנים ועובדים קשה לקראת הפרק החי שנקליט בפני קהל, חי גם הוא, במפגש המאזינים שיחול ביום שני, 18 ביוני. אז תוך כדי שכיבות צמיחה ופיתוח קול, אנחנו שמחים להביא את הרעיון המלא עם דוקטור אריק אייזנקראפט מחברת פלוריסטם, רעיון שחלקים ממנו הופיעו בפרק השני על הקרינה המייננת. פלוריסטם היא חברה ישראלית שהצליחה להפיק תאי גזע מהשליה האנושית ולרתום אותם לשימושים רפואיים פורצי דרך. החברים בפלוריסטם יודעים איך להפריד את התאים העובריים מהתאים האימהיים שבשליה ולגדל אותם במתקן מיוחד עם תנאי גידול אידיאליים. תאי הגזע הללו מפרישים חומרים מיוחדים שחשובים לתפקוד המערכת החיסונית ולתהליכי ריפוי. כאשר מזריקים את תמצית התאים הזאת לגוף האדם, הם יודעים להגיב לגירויים ולשחרר לדם את החומרים המתאימים בזמן המתאים. ככה למשל, ניתן לעזור לגוף באופן שמחכה את הפעילות הביולוגית הטבעית שלו, במצבים כמו התאוששות מניתוח, ריפוי פצעים ואפילו מחלת קרינה. הצטרפו אלינו לשיחה המרתקת שקיימנו עם דוקטור אייזנקראפט, שיחה שבה המדע הכמעט בדיוני הופך למציאות.
יובל, אני אחריך במשקולות!
טוב, הגיע הזמן לחזור לעבודה, נתראה על הבמה ב-18 ביוני בצוותא. עד אז, האזנה הרבה. איפה המגבת שם?
יובל! על הכיפה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל.
כן, עידן.
כן, יש איתנו מישהו באולפן. זה בגלל שזה רדיו, אז לא רואים שיושב איתנו פה עוד מישהו עכשיו.
כן.
שנבקש ממנו שיציג את עצמו.
תציג.
כן. שלום, שלום איש.
שלום לכם. שמח להיות כאן. לי קוראים אריק אייזנקראפט, אני מנהל הפרויקטים הביטחוניים בחברה שנקראת פלוריסטם, חברת ביוטכנולוגיה, יושבת בכניסה הדרומית לחיפה. אנחנו בעצם בחברה מייצרים טיפולים שמקורם בתאי גזע משליה. אנחנו כרגע בשלבים מתקדמים שבמסגרתם מתקיימים ניסויים קליניים, שמוגדרים כפאזה שלישית, כלומר הפאזה האחרונה לפני שמאושרים לשיווק. המפעל שבו מיוצרים התאים, שבו הם מופקים ומכינים באמת את המוצר, המפעל הוא מאוד מתקדם, באמת קבע סטנדרטים חדשים בתחום, והוא מאושר על ידי הרגולטורים המובילים בעולם, ה-FDA, הרשות האירופאית, גם ביפן, אבל אנחנו עדיין בשלב שבו המוצרים צריכים להשלים את תהליך הפיתוח הסופי, וזה נראה קרוב. לא סתם אני מנהל פרויקטים ביטחוניים, יש בהחלט רלוונטיות למגיבים ראשונים, לכוחות צבא ולאירועי אסון המוניים. זה הכל נכלל בתוך זה.
אוקיי, אז תכף אנחנו ניכנס לעניין שבאמת, איך היישום של המוצר שלכם במתארים שתיארת, אבל אני רוצה רגע להבין, אנחנו יודעים שגם היום אחד מהפתרונות נגיד במחלת קרינה, זה לעשות השתלת מח עצם.
נכון.
על זה אנחנו מדברים?
לא.
אוקיי.
לא. אז... יש כאן חידוש. מה שאתה אמרת זה בדיוק הקונספט שרוב האנשים חושבים עליו שאומרים תאי גזע.
כן.
אנחנו מדברים על משהו אחר. השיליה היא איבר מדהים. תחשבו על זה רגע, בעצם הוא מאפשר לשתי ישויות נפרדות לחלוטין לחיות זו עם זו, בלי דחייה חיסונית, כשאפילו אם אנחנו מדברים על פונדקאות, כלומר, אין אפילו שום זהות גנטית בין האם או בין הנושאת את העובר לבין העובר. כלומר, יש כאן מנגנונים שאנחנו לא מבינים עדיין את כולם, שמאפשרים דרך ובאמצעות השליה לשמר את החיים ולפתח אותם. זה האיבר שאנחנו מתמקדים בו.
אתה מכנה את זה איבר?
שליה היא איבר לכל דבר, ודאי. איבר שברפואה מתייחסים אליו כאל פסולת רפואית, ברוב המכריע של המקרים היא מושלכת לאחר הלידה, אבל תתפלו, כבר אלפי שנים מבינים את הסגולות המיוחדות שיש בשליה, ובכל העולם משתמשים בשליה עצמה או ברכיבים שלה לעזור להאצת ריפוי, בייחוד של מצבים מורכבים של ריפוי פצע חסר.
יש גם כאלה שמשתמשים בזה לקוסמטיקה.
נכון, 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 נכון. ואתם תראו בהמשך, זה מתחבר לגמרי.
אז בוא נשאל עכשיו איך זה, איך השליה מתחברת לביטחון.
אז אנחנו מקבלים את השיליות, אחרי שנשים חותמות על הסכמה מדעת לאפשר לנו לקחת את השיליה לאחר ניתוח קיסרי. השיליה, כמו גם היולדת, עוברות סריקה מאוד מקיפה כדי לוודא שאין מחלות זיהומיות או בעיות גנטיות אחרות. בשלב הזה השליה מובאת בתוך פרק זמן של שעות ספורות אל מתקן הייצור אצלנו בפלוריסטם, ומתחילה לעבור תהליך שלם שבמסגרתו קוצרים את תאי הגזע שאותם אנחנו מחפשים. תאי הגזע האלה, מה שמייחד אותם, זה שחלקם הם מהצד האימהי של השליה, וחלקם מהצד העוברי. ולא סתם אני מזכיר את זה, כי לכל אחד מהם יש תכונות שונות.
מה השוני בתכונות בין עובר לאם?
פרופיל ההפרשה שאנחנו רואים. כלומר, קשה לי להגיד מעבר לזה, כי אנחנו באמת לא יודעים את ההבדלים עד כדי כך.
ולמי שאינו רופא ואינו ביולוג, מה זה פרופיל ההפרשה?
התאים ממקור השליה, ברגע שמקבלים גירויים שונים של סטרס, נזק, כל דבר דומה, בתגובה מפרישים חומרים רבים, חלבונים רבים, אל הסביבה, במטרה להתמודד עם הנזק הזה. ואנחנו בעצם לומדים לנצל ולהפיק את המיטב מהתכונה הזאת.
זאת אומרת שאתה בעצם לוקח את השליה ומכניס אותה לסטרס כדי...
זה יותר מורכב מזה. אנחנו לוקחים את השליה, קוצרים מתוכה את התאים הרלוונטיים, ברגע שיש סטרס, הם מגיבים בצורה מסוימת.
Okay.
הם מתחילים להפריש חלבונים, אנחנו מדברים פה על עשרות חלבונים שונים, גורמי גדילה, ציטוקינים, אני לא ארחיב יותר, כן. כי זה באמת נהיה אולי מדעי יותר מדי, אבל באמת אנחנו מדברים פה על עשרות חומרים שונים, שאנחנו יודעים שכולם מעורבים בתהליכי ריפוי ותגובה לדלקת. את המוצר עצמו, אחרי שהוא עובר תהליך שלם של ניקוי והכנה וגדילה, בסופו של דבר זה המוצר שבו אנחנו משתמשים, אבל אני לא רוצה לרוץ ישר לשם, חשוב לי להדגיש, התהליך שמביא אותנו משליה ועד לכמות גדולה מאוד של תאים פעילים, התהליך הזה הוא באמת יוצא דופן, והצבנו כאן איזשהו רף חדש לתעשייה הזאת של תאי גזע, והרגולציה אוהבת את זה, מכיוון שבפעם הראשונה מה שהצלחנו לעשות זה להגיע להדירות בתהליך הייצור. כלומר, התאים האלה, למרות שהם מפרישים מגוון רחב של חומרים, במקור שלהם הוא מקור שונה, בכל פעם שליה אחרת מאם אחרת, בעזרת התהליך המבוקר במפעל הייצור, בסופו של דבר אנחנו מקבלים את אותם תאים עם אותה פעילות ואותה תגובה לגירויים השונים.
כאילו הייתם חברה פרמצפטית.
בדיוק.
כאילו יצרתם תרופה מחומרים קימיים.
נכון, בדיוק. וזה משהו ייחודי. זה בהחלט משהו ייחודי. עד היום המכשול הגדול ביותר של חברות של תאי גזע היה לאחר הפקה מאוד מוצלחת וטיפולים נהדרים, תוצאות מדהימות. בשלב הבא, כשהם באו לחזור על התהליך, קיבלו מוצר אחר. כל פעם קיבלו תאים עם אופי מעט שונה, מכיוון שאנחנו מדברים על מערכת חיה, זה לא כימיקל, זה תא שמגיב אחרת לסביבה, וכאן בעצם היה המפתח העיקרי, וכאן הייתה עיקר ההשקעה בשנים האחרונות של החברה. כלומר, על ידי תהליך מבוקר, באופן הדוק ביותר, על הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד מרכיבים, הצלחנו בסוף התהליך, לקבל בכל פעם את אותו המוצר.
זה פטנט בפני עצמו.
לגמרי. ואם אתה כבר הזכרת פטנט, אז בחברה כרגע רשומים מעל ל-100 פטנטים מאושרים כבר, ועוד כ-120 פטנטים בשלבי אישור מתקדמים, בגופי הרגולציה השונים בעולם.
וכל זה קורה בארץ?
כל זה קורה בארץ.
בחיפה, אני רוצה לציין.
אוקיי, כן, בסדר. כן.
בוא נחזור אז באמת מעבר לדברים המאוד מרשימים האלה, בוא רגע נחזור באמת לסאבג'קט מטר שלנו, כן. שנשוא הפרק הזה.
אוקיי, אז אנחנו בסופו של תהליך מקבלים בקבוקונים, שבתוכם מאות מיליוני תאים, מוכנים להזרקה, אין שום צורך בהתאמת רקמות, שזה אחד מנקודות המפתח כאן, כל אחד יכול לקבל אותם, וכשאנחנו מדברים על מתאר של קרינה, ההזרקה היא זריקה דרך השריר, לא צריך עירוי ולא צריך משהו מתוחכם, פשוט שואבים למזרק ומזריקים אל השריר.
תחשוב על אנשים ממוגנים, אוקיי, מכף רגל ועד ראש.
כמו האטרופינים שהיה לנו לפני מיליון שנה.
בדיוק. אם אתה צריך עכשיו למצוא וריד לבן אדם כזה, אתה חייב לחשוף אותו. להזריק תרופה לשריר, הרבה יותר פשוט. אני עמום. אני רק ממה ששמעתי עד עכשיו, אני כבר בשוק.
אז בוא תן לי טיפה להרחיב לך את התרחיש.
ואז בכלל אני, כאילו, צריך...
תחשוב... תזמין אמבולנס?
תחשוב על מתאר של אירוע המוני, לא נפגע בודד, וגם לא עשרות, אלא מאות ואולי אלפי נפגעים ברמות פגיעה שונות, מעט מטפלים, ולא צריך במקרה הזה להרכיב עירוי לכל אחד. הטיפול לא צריך לתת אותו באיטיות, לא צריך איזשהו פיקוח מיוחד. גם חובש או אחות יכולים לתת את הטיפול. זה כבר תלוי כמובן במדיניות ובתורת הפעולה של אותה מדינה לצורך העניין.
אתה יכול לחשוב על יום אחד שזה באמת יבוא בתור מזרק אוטומטי?
אז זהו, כאן רציתי להעיר, זה לא מתאים כמזרק אוטומטי, לפחות לא המזרקים האוטומטיים שאנחנו מכירים היום, מכיוון שהתא כמערכת ביולוגית הוא בכל זאת רגיש ועדין, ואם נותנים אותו בזריקה מהירה מדי, זה עלול לפגוע בו, וכל הרעיון זה דווקא לשמר אותו. תזכרו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מזריקים אל השריר מערכת חיה, מערכת שמרגע שהיא בשריר, מתחילה לחוש את הסביבה, ואם היא חשה סימנים של סטרס או סכנה, היא מתחילה להיכנס לפעולה. מה שיפה כאן, זה שבמידה ואין סימנים של סטרס, היא פשוט לא עושה כלום. ואת זה אנחנו הראינו שוב ושוב, גם במחקרי אנוש וגם בניסויים בחיות, תאים שמוזרקים ואין שום סיגנל של סכנה, פשוט לא מתחילים לפעול. המערכת הזאת נשארת בשריר, היא לא זזה לשום מקום. היא לא מתחלקת, לא מתרבה, והיא גם לא מתמיינת. וזה מאוד שונה מתאים אחרים כשמדברים על תאי גזע. זאת פשוט מערכת חישה והפרשה מותאמת אל הנזק.
זאת אומרת שיצרתם פה בעצם מערכת הובלת תרופה. אתה מכניס תא שבעצם בפגישה שלו, אם רק אז משתחררת.
זה מערכת שגם מייצרת את התרופה וגם מביאה אותה למקום הנכון.
כן, זה נכון. אנחנו מדברים כאן על מערכת מאוד מורכבת. בעצם במערכת אחת יש לך את החיישן, יש לך את היצרן, ויש לך את דרך השיגור שלו. הכל במערכת אחת, ובניגוד לרופאים שקובעים מתי לתת, איפה לתת. כמה לתת, כאן זו מערכת אחת חיה שעושה את העבודה בצורה הרבה יותר מדויקת. היא חיה את הסביבה, היא מגיבה אליה.
אז יש פה, לפי לפחות מה שכבר פרקים קודמים שלנו, דיברנו פעם על טיטרציה, על היכולת להתאים את המינון בעצם למי שזקוק לאותה תרופה. זה נשמע כאילו אין לכם שליטה על המנגנון הזה. אתם סומכים על התהליכים הביולוגיים שידעו לתת בדיוק כמה צריך?
אתה צודק, וזה עובד. זה מה שמדהים כאן, זה עובד, אנחנו כרגע מדברים בפרק הזה על קרינה, אבל זה נכון גם באינדיקציות אחרות, בשיקום שריר, בשיקום כלי דם. המערכת הזאת עושה פלאים, חולים שהיום אין להם מענה רפואי למעט קטיעה של הרגל, מקבלים את הטיפול הזה בזריקה אל השריר, ובטווח של שבועות וחודשים לאחר מכן, אין צורך בקטיעה, חוזרים לשגרת חיים, וזה אחד הדברים באמת המופלאים שאנחנו רואים עם התרופה, ושם גם האינדיקציות המתקדמות ביותר שלנו, בכיוון של שיקום שריר וכלי דם. קרינה זאת אינדיקציה נוספת שגילינו על הדרך. ראינו על הדרך שהמוצר הזה, ברגע שמזריקים אותו אל השריר, מביא לשיקום וחידוש של שורות הדם.
זה משהו שיכול גם לפעול במוח? אתם יכולים לעבור את המחסום הזה של...
תראה, אנחנו, תזכור שהמערכת הזאת מפרישה מולקולות קטנות, חלבונים, שבהחלט עוברים את המחסום דם מוח. והם גם משפיעים על התאים הרלוונטיים במוח. יש לנו מחקר פרקליני, כלומר מחקר חיה, מאוד מגוון, במגוון שלם של מחלות במערכת העצבים המרכזית במוח, עם תוצאות מאוד יפות. זה עדיין לא בשל לצאת לניסויים קליניים, אבל אנחנו בהחלט בדרך. ובאותו מנגנון, אתה צודק, באותו מנגנון, זה רלוונטי למוח, וזה רלוונטי למערכת העיכול, ולמערכות רבות בגוף. אנחנו לא באים וטוענים שיש לנו איזה magic bullet שאתה נותן ועושה הכל. כל מוצר כזה, בעזרת היכולת שלנו לבקר את כל תהליך הייצור, אנחנו מאפשרים לעשות את הפיינטיונינג כדי לקבל מוצר מוכוון למערכות שונות, לפעמים זה רחב יותר, לפעמים זה יותר ממוקד, תלוי באינדיקציה.
עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד משהו שלא אמרנו במפורש, אנחנו מדברים כאן על מענה, שבעצם ניתן לתת עוד לפני שקרתה הקרינה, נגיד בעולם שלנו של מחלת הקרינה, לפי מה שאתה אומר, אפשר לתת את זה לבן אדם לפני שהוא נחשף לקרינה, ואז כאשר הוא נחשף זה יכול להתחיל לעבוד, או שאני...
אז תראה, אתה רץ קדימה עוד יותר מאיתנו, אבל אנחנו רצים איתך.
זה הפטנט על שמך, הפטנט על שמך.
אני רוצה את זה, אני רוצה אחוזים.
אנחנו, תראה, אנחנו כרגע, הפרויקט ממומן על ידי משרד הבריאות האמריקאי, על ידי ה-NIH, אותם מעניין לתת מענה 24 שעות אחרי שהייתה חשיפה לקרינה והלאה. הסיבה היא טכנית, כי הם מבינים שאם יהיה אירוע כל כך גדול, ייקח להם הרבה מאוד זמן להביא את התרופה ממאגר החירום, ולהתחיל לטפל באנשים. אבל, לעומתם, משרד ההגנה האמריקאי, כמו גם גופי ביטחון אחרים בעולם, בכל העולם, הם מעוניינים בדיוק במה שאתה מדבר עליו, כי החשיבה שלהם טיפה שונה. אם יש עכשיו איזשהו אירוע שצריך לשלוח אליו כוחות, בוא ניתן להם משהו לפני, על מנת שיגן עליהם מפני חשיפה במידה ותהיה. זאת מערכת שלמה של ניסויים שאנחנו עכשיו מתחילים להיכנס אליהם, דרך חוזה גדול שיש לנו עם משרד ההגנה האמריקאי והצבא האמריקאי, כך שאין לי עדיין תשובה טובה לתת לך, אבל מכיוון שאנחנו יודעים שהתאים שלנו לא מתחלקים, הם הרבה פחות רגישים לקרינה, לעומת תאים שכן מתחלקים, ולכן הסבירות הגבוהה היא שאכן יהיה להם אפקט מיטיב, אבל אנחנו עדיין צריכים להוכיח את זה.
זאת אומרת, רק כדי עכשיו לתרגם את זה לשפת בני אדם, יובל אמר, בעצם תן את זה בתור טיפול מניעה, תזריק למישהו שאתה יודע שהוא אמור, ואתה אומר, תשמע, בגלל, יכול להיות שמה שיובל אומר יעבוד, כי הם פחות רגישים, לקרינה. אז יש מצב שאתה יכול... כן, לקחת את נכון, זה בתור, כן, כמו, נכון. כמו בעצם גלולה נגד הריון.
כמו חיסון.
כמו חיסון, בדיוק. חיסון זה דוגמה נהדרת, הרעיון שעליו מדברים, חיילים או מגיבים ראשונים, זה יכול להיות גם משטרה, מדה במקרה שלנו כאן בארץ, יוכלו לקבל את זריקת התאים לפני שהם נכנסים לאזור אסון, ואז במידה ומישהו מהכוחות, מישהו מהאנשים יחשף לקרינה כזו או אחרת, התאים מיד יתחילו לפעול כדי לצמצם ולמנוע את הנזק. בדיוק.
כשאנחנו מדברים על להזריק את הכמות הזאת, אני מניח שזה כמות של מזרק, משהו שנכנס לשריר, כמה סיסי.
זה יותר ממזרק אחד, זה מספר זריקות.
אוקיי.
כל זריקה היא לא גדולה, כלומר אנחנו מדברים על סדר גודל של בין חצי סיסי לסיסי אחד, וברגע שהתאים בתוך השריר, כאמור, מיד הם מתחילים לחוש את הסביבה, ואם יש נזק, מתחילים לפעול.
וכמה זמן בעצם הם יכולים להיות במצב הלא פעיל שלהם? זאת אומרת, אם אני קיבלתי זריקה, זה יתפוס גם עוד שנה?
לא, אנחנו יודעים שהתאים נשארים בשריר בטווח של שבועות, בין 3 שבועות ל-6 שבועות, לאחר מכן הם נעלמים, מה שהופך אותם לעוד יותר אטרקטיבי. אין לך משהו שנשאר בגוף לאורך זמן, זה נכנס, חש, מגיב, עושה את שלו, ובזה זה נגמר.
אני...
חסר מילים.
לא,
אפשר עוד איזה? אני רוצה, אני רק תסגור לנו את העניין, מה בדיוק קורה במחלת קרינה?
אוקיי.
מה הפעולה שעושים התאים?
ברגע שהתאים בגוף חשים את הנזק שנגרם בעקבות קרינה, והנזק הזה הוא מגוון ביותר, זה פוגע בגרעיני תא, ב-DNA, ב-RNA, פוגע במעטפות התאים, בממברנות, גורם לנזק חמצוני, שזה אחד התהליכים הקשים ביותר שנגרמים בגוף בעקבות קרינה. יש הפעלה מאוד עזה של תהליכי דלקת. כשזה מתחיל לקרות, התאים מגיבים, והתגובה שלהם בשלב הראשון מגנה על מח העצם, על אותם תאי מח עצם שנותרו בחיים. אם הם נפגעו, אנחנו רואים שהיא מאוששת אותם. לא נפגעו, שומרת אותם. בשלב הבא, הם... אלה שמתרבים עושים את מה שהם יודעים לעשות, מתחילים להתחלק, מתחילים להפריש ולהשפיע על תאי דם צעירים. תאי הדם הצעירים האלה יוצאים אל מחזור הדם, אבל תזכרו שזה בדיוק התהליך שנפגע בקרינה. כשיש לנו פגיעה של קרינה, התאים שכבר נמצאים בדם לא מושפעים באופן דרמטי, אבל כמו שקורה באופן טבעי, לאחר פרק זמן של מספר ימים הם מתחילים למות ולהתפרק. התאים שאמורים להחליף אותם ממח העצם בעקבות הקרינה נפגעים, ואז אנחנו מקבלים ירידה דרמטית בספירות הדם בכל שלושת שורות הדם. תאים אדומים, לבנים ותסיות דם, טרומבוציטים. בהתאם אנחנו מקבלים אנמיה שמאוד מקשה על התפקוד. אנחנו מקבלים ירידה בספירות הלבנות עם סכנה גדולה מאוד של חשיפה לזיהומים, כמו שאנחנו רואים ביום יום בחולי סרטן שמקבלים כימותרפיה. והירידה בתסיות מביאה לסיכון רב להופעה של דימומים בלתי נשלטים. המענה שיש היום, שהוא מענה מצוין, אבל הוא מענה נורא נורא ספציפי. היום נותנים גורמי גדילה שמעודדים את השורה הלבנה. כלומר, זה מגן על הנפגע מפני זיהומים. עדיין, ברגע שיש אנמיה וברגע שיש ירידה בתסיות, האדם צריך לקבל מוצרי דם, והכמויות הן פשוט מטורפות. זה חולים מורכבים שצריכים להיות בבידוד. הרבה פעמים המוצרי דם אינם מספיקים, והם סובלים מפגיעה קשה במערכת העיכול עם דימומים, ולא ניכנס כאן לתיאורים ציורים, אבל כל אחד יכול לדמיין כמה החולים האלה מורכבים. מה שאנחנו רואים עם המוצר שלנו, מצד אחד, בניסוי חיה שעשינו כדי להוכיח את יעילות הטיפול, קיבלנו שרידות באחוזים שאתה כמעט ולא רואה. זה קודם כל. כלומר, לפני שאנחנו נכנסים למנגנון, חיות שרדו קרינה ברמה קטלנית, ובאחוזים שאתה כמעט ולא רואה. כלומר, אנחנו מדברים על כמעט 100% שרידות במודלים של חיות קטנות,
ג'וקים.
לא, אנחנו מדברים על עכברים, זה המודל המקובל בניסוי קרינה, והמודל של חיה גדולה שמקובל ב-NIH ומבוצע בארצות הברית, זה מודל בקופים, ומקבלים מעל ל-85% שרידות, שזה משהו פנטסטי, זה משהו שלא רואים בדרך כלל.
אני חייב להכניס כאן כוכבית, כי אני מניח כן. שיש אנשים שמאזינים לנו שכרגע מאוד מאוד התכווצו.
כן.
זאת אומרת, כן. בעלי חיים ואתה לא מזכיר איזה, אז יש את חוות מזור, זה לא כן. סיפור פשוט.
זה לא סיפור פשוט, אלו... אתה צודק. זה נקודה מאוד חשובה, מכיוון שאנחנו מדברים על אינדיקציה מאוד קיצונית, קרינה, אירוע קרינה עם הרבה מאוד נפגעים, זה נכון דרך אגב לכל התחום הזה של העולם הלא קונבנציונלי, בניגוד לניסויים קליניים רגילים שמתבצעים בכל העולם בתרופות לאינדיקציות שונות, במקרה הזה של התחום הלא קונבנציונלי לא ניתן כמובן לעשות ניסויים בבני אדם, וה-FDA, רשות הרגולטורית האמריקאית, הוציאה הנחיות מפורשות, זה מוגדר בתור חוק החיה, ולפי ההנחיות האלה מבצעים מחקר בחיה קטנה, ובמידה וזה מצליח, עוברים לחיה גדולה, כשברור שמנגנון הנזק דומה לזה שקורה באדם, ואם התרופה הנבדקת מראה בהחלט תוצאות טובות, גם במודל של החיה הקטנה והחיה הגדולה, השלב האחרון זה ניסוי בטיחות בבני אדם, כלומר נותנים רק את התרופה כדי לראות שאין לה תופעות לוואי בלתי נסבלות, וברגע שעוברים את התהליך הזה, היא מקבלת אישור במעמד חירום, כלומר, לא משתמשים בה ביומיום בחלק מהמקרים, אלא אם כן כמובן זה רלוונטי לאינדיקציות אחרות של שגרה, ובמידה שיש אסון, מיד מוצאים אותה ממאגר החירום, ונותנים אותה לבני אדם.
אני רוצה לחזור איתך אבל שנייה אחת, כן. צעד אחד אחורה.
כן.
לאותו מודל גדול, כן. כמו שאתה קורא.
כן.
איפה זה פוגש אותך?
מאיזה בחינה?
כבן אדם.
תראה, אני מסתכל על המטרה בסופו של דבר. תזכור שהחוק, חוק צער בעלי חיים עשה מהפכה בתחום, מהפכה חיובית. היום כל חוקר שבא לעשות מחקר חיה, חייב להראות למה, מה הסיבה לעשות את זה בחיה, ולהראות שהוא עשה את כל המאמצים האפשריים, כדי להשתמש בחיות הנמוכות ביותר מבחינה התפתחותית, זאת הגדרה של החוק. הזכרת קודם ג'וקים, כן, אם אפשר לעשות את זה בג'וקים, בהחלט כן. ורק לאחר מכן, או רק במידה ומודל הג'וק לא רלוונטי, עוברים למודל גבוה יותר. באותה מידה אתה חייב להראות שאתה משתמש במינימום חיות, ושאתה עושה הכל כדי שהם לא יסבלו במהלך המחקר. החוק דרך אגב גם מחייב אותך בתום הניסוי להקריב את החיות, כדי שלא יסבלו לאחר מכן. ברגע שאתה עוקב אחר הקריטריונים האלה ועומד בהם, אתה עומד בלשון החוק, וזה בדיוק מה שנעשה גם בניסויים האלה. שוב, מי שניהל את הניסוי, חשוב להדגיש את זה, זה היה NIH, אותה מנהלה במשרד הבריאות האמריקאי שאחראי על התחום הזה, והם בהחלט פועלים לפי ההנחיות האלה, הם מחויבים אליהם, וכך אכן הניסויים נעשו.
פרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. באחת מפינות התוכן כאן, שוחחתי עם מיכאל צור, שהוא מומחה בניהול מסע ומתן. למי שלא זוכר, מיכאל סיפר לי על חברה ישראלית שסיימה לפתח מוצר והמתינה שפס הייצור בסין יתחיל לעבוד. אלא שהסמנכ"ל שנשלח לשם חוזר לארץ ובפיו חדשות רעות.
אין כלום, אין מוצר, אני שם שבוע, אני מבקש שיראו לי את פס הייצור, עבדו עלינו. ואז הם קוראים לי.
כאן נכנסים מיכאל וצוות המסע ומתן של B&M לתמונה. אחרי שהתערבו, הבינו את הסיטואציה ויעצו לחברה כיצד ניתן לפתור את המשבר.
ולמחרת, בסביבות 2 PM, הוא מתקשר, הוא אומר שזה מדהים איך המכשירים נראים, איזה יופי של ליין, והוא ממש מתרגש.
המשבר הזה נפתר בהצלחה. הרבה כסף נחסך לחברה, והזמנתי שוב את מיכאל לאולפן שייתן לכולנו כמה טיפים להתנהלות נכונה במסע ומתן.
3 טיפים. האחד הוא שהוא מאתגר. האם אתה יודע להגדיר לעצמך מה באמת אתה צריך? אתה רוצה כסף, אתה רוצה הכרה לתרומה שלך לחברה, אתה רוצה להיות יותר מעורב, או אתה רוצה להיות יותר... כאילו בוא נסביר. ואם אתה לא יודע, אז אנחנו יודעים לשאול אותך, ואתה תגדיר את זה לעצמך. אני חושב שאנשים יודעים לדבר עם עצמם.
תגדירו קודם כל לעצמכם מה בדיוק אתם רוצים להשיג.
הדבר השני שאנחנו אומרים זה, חברים, זה לא ייגמר אם לא נדבר. To communicate the difficulty, לתקשר את הקושי, תהיה מוכן לבוא ולדבר. זאת אומרת, גם אם זה אותו עובד שמבחינתך מאחיר מאוד, הוא מקשה עליך מאוד את סביבת העבודה, אבל צריך לדבר.
תדברו, אל תשמרו דברים בבטן. אל תהיו כמו אותו צדיק ששואל את אלוהים, למה אתה אף פעם לא נותן לי לזכות בלוטו? ובתשובה עונה לו האל, אני רוצה לתת לך לזכות, אבל לא מילאת בכלל כרטיס.
והדבר השלישי שאנחנו חשוב מאוד להבין, היכולת לעשות מבחן מציאות. מה היעד עכשיו, זה לא בהכרח של מה שהיה הוא שיהיה, אבל בכל זאת יכולים לראות איזשהו ריטואל, השינויים הם אפילו שינויים חדים. תקח בחשבון שהדברים הם תהליכים, ואני יחסית גדול מאוד של סלו פוד.
טיפ אחרון, תהיו ריאלי. לשינויים, לבקשות, לוקח זמן להתעכל במרכאות ולצאת אל הפועל. תהליכים לא קורים ברגע. אלה היו 3 טיפים שיכולים לעזור לכולנו להתנהל נכון במסע ומתן. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו זאת נכון. בקרו ב-bnm.co.il, חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן, או התקשרו ל-03-6161-061 bnm.co.il.
עד עכשיו דיברנו על מה אנחנו רואים בתאי אדם, דיברנו על העובדה שהשרידות גדלה באופן ניכר, יש עוד נקודה שגם אותה אנחנו בוחנים, אין עדיין תוצאות שאפשר להראות, אבל דווקא מכיוון שאנחנו מדברים על מערכת חיה, שמגיבה למגוון שלם של נזקים, המחלת הקרינה כוללת נזקים ברקמות שונות, במערכות גוף שונות. יש את הסינדרום ההמטולוגי, שעליו בעצם דיברנו, יש גם פגיעה במערכת העיכול, פגיעה במוח, פגיעה בכליות, נזקים לכלי דם, ותהליך שבאופן טבעי היה מתרחש על פני 40 שנה, פה זה קורה תוך יומיים. זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל. ולכן יש גם פגיעה בהרבה מאוד מערכות, ולדעתנו, זה משהו שעדיין חובת ההוכחה עלינו, התאים האלה יוכלו להקל, לעזור ולמנוע את הנזק גם באותן מערכות אחרות, ושוב, היום זה פער ללא מענה טוב של המערכת הרפואית. יש עוד נקודה מזווית אחרת, שגם אותה אני אזכיר, היא גם רלוונטית לתרחיש המוני כזה של קרינה, בניגוד לעובדים במערכת הבריאות, או לעובדים בקורים גרעיניים, שכל הזמן נושאים עליהם דוזימטרים, אותם תגים שמזהים את כמות הקרינה שאליה עובד נחשף, באירוע המוני כזה, בטח ובטח מתוך שגרה, אנחנו לא יודעים לכמה קרינה אנשים נחשפו ומי בדיוק נחשף. מספיק שמישהו נעמד מאחורי קיר, הוא כבר נחשף פחות לעומת אדם שהיה חשוף לחלוטין בחוץ. אין לנו יכולת היום לזהות ולדעת לכמה קרינה אדם נחשף בכזה אירוע.
יש לנו יכולות עקיפות, דוזימטריה קלינית
וכו'. יפה, אבל זה עקיף. זה לעולם לא יהיה זיהוי ישיר. היום הרבה פעמים עושים איזושהי הערכה כללית כזאת, כאלה מין עיגולי סיכון שעל פיהם קובעים לכמה אדם נחשף כנראה. אנחנו באים ואומרים דבר מאוד פשוט. ברגע שהטיפול שאתה נותן לא מפעיל שום דבר אם האדם לא נחשף לקרינה מצד אחד, מצד שני לא דורש התאמת רקמות, קל לתת אותו. אין לו שום תופעות לוואי, לפחות אנחנו לא ראינו כאלה עד היום, גם לא במאות חולים שטופלו בתכשירים דומים שלנו עד היום. הרי שגם כאן יש איזושהי עזרה לתרחיש כזה כאוטי שצפוי לקרות. אתה יודע ואתה שקט שגם אם אדם עכשיו קיבל את הטיפול ולא נחשף לקרינה, לא גרמת שום נזק, וזה אחד העקרונות הבסיסיים ברפואה.
התוויות נגד למתן הטיפול הזה?
תראה, כמו כל תרופה אחרת, ההתוויה היא עם ידועה רגישות ספציפית למרכיבים עצמם. אנחנו לא מדברים על זה כאן. אנחנו לא מדברים על
איזה מרכיבים עצמם יש לך פה.
אם אתה אלרגי לשיליה, אז כנראה שלא היית פה.
בדיוק. ולכן בעצם נטל כבד מאוד כבר ירד מעלינו. אנחנו בניסויים השונים שאנחנו מקיימים בקליניקה, אנחנו בדרך כלל ממליצים לתת איזשהו תכשיר אנטי-היסטמיני לפני מתן הטיפול, רק כדי להיות בטוחים וכדי לענות על קריטריונים שמקובלים בניסויי אנוש. בסופו של דבר, לא יהיה צורך במשהו מיוחד, לא ראינו תופעות לוואי משמעותיות, מכיוון שבתוך התמיסה שבה התאים נמצאים, יש מרכיב שיודע, או בוא נגיד גורם לאדם להפריש ריח שמזכיר את ריח השום, אז זאת בעצם תופעת הלוואי המרכזית שרואים ביומיים שלאחר זריקת התאים. ריח של שום, זה חולף, זה לא מזיק.
ואם יש לך מסיכת אבח גם ככה זה משהו.
באיזשהו מקום אולי זאת תהיה אינדיקציה שאכן הוא קיבל את הטיפול. אבל באמת, אין כאן שום תופעת לוואי, וזאת הסיבה, זאת אחת הסיבות שהרגולטורים השונים באיזשהו מקום מעודדים אותנו, מעוררים אותנו וגם מתמרצים אותנו, תמשיכו לבדוק, תבדקו כן. אינדיקציות נוספות. תראה, אנחנו מאוד גאים בעובדה שהחברה שלנו זכתה במימון של שני פרויקטים של האיחוד האירופאי, של הורייזון 2020. זה לא דבר פשוט, זה מאוד מכובד. שוב, זה לא באינדיקציות של הקרינה, אבל הצוות מחקר שלנו וצוות הקליניקה באמת עושים עבודת קודש ורצים קדימה עם המוצרים השונים. הרגולטור מאמין בנו, זה מה שחשוב. אנחנו גם החברה היחידה שקיבלה אישור מהרשות הרגולטורית היפנית להביא ליפן תאים שהם לא ממקור יפני. היום יש חולים ביפן שמקבלים את תאי ה-PLX, ה-Placenta Expanded Cells, זה המוצר שלנו. זה לא קרה אף פעם, גם לא עם חברות גדולות אחרות.
אנשים יפנים, זאת אומרת...
חולים.
חולים מפוקושימה? כן.
לא. שאלה טובה. לא, אנחנו מדברים על האינדיקציות של הטיפול במחלת כלי דם, אבל יש לנו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת פוקושימה בתחום הקרינה, כרגע מדובר על ניסוי חיה גם הם, לא סתם כמובן, הם התעוררו בלחץ רב אחרי האירוע שהיה ב-2011, ובהחלט מעניינות אותם האינדיקציות הנוספות במחלת קרינה, כלומר הפגיעה בריאות והפגיעה באור והפגיעה במערכת העיכול, אלה הדברים המרכזיים שהם חוקרים כרגע, אנחנו מספקים את התאים עם הדרכה כיצד להשתמש בהם כראוי, והם מקיימים את המחקר, ככה שאנחנו לא נעולים במרכאות רק על השוק האמריקאי, לא, זה מעניין את כולם, יש עניין מצד מדינות באירופה, מצד המזרח, פוקושימה זה רק אחד המקומות, וגם בארץ מכירים אותנו היטב.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
סוף שנות ה-80 בארץ, בעצם האירוע היחידי שבו יש עד היום בארץ הרוג מקרינה.
כן.
סורבן, בסורק, יש שם איזשהו מקור קרינה שבעצם הבנתי מעקר ירקות ופירות לייצור ועושה סטריליזציה
כן.
לחילים רפואיים.
נכון.
מישהו נפגע שם בצורה מאוד מאוד קשה.
כן.
מה קרה שם?
אנחנו מדברים על אירוע שלובה בסדרה של טעויות אנוש. לצערנו, ברגע שיש תהליך שהוא תלוי אדם, יש את הפוטנציאל לתקלה, לטעות, בדרך כלל זה חוסר תשומת לב או אי עמידה בנהלים ברורים, וכמובן שככל שאנחנו מדברים על אירוע שמערב גורם מסוכן, כך חשוב יותר לפעול לפי הכללים, כי התוצאה עלולה להיות קשה יותר.
והגורם המסוכן שם, רק נאמר, זה מקור קרינה של מיליונים של קירי.
מקור קרינה מאוד פעיל, שהמטרה שלו זה אכן לעשות סטריליזציה של מוצרים שונים, והיו שם מספר מנגנוני בטיחות כדי למנוע אירוע מהסוג הזה, ולצערנו הרב לא עמדו בנהלים. האדם שבא לבצע שם טיפול באיזושהי תקלה, נחשף שם לכמות קרינה רבה ביותר, ואכן הוא בעצם הנפגע היחידי בארץ מ-ARS, ולצערנו הוא נחשף לרמת קרינה קטלנית, ובתוך זמן קצר מאוד פיתח את כל שלושת תת הסינדרומים של ARS.
מה זה ARS?
מחלת הקרינה החריפה. שלושת תת הסינדרומים הם הסינדרום ההמטולוגי, סינדרום של מערכת העיכול, והנוירו-וסקולרי, כלומר פגיעה במערכת העצבים, בעיקר המוח, ובעקבות זה, בטווח יחסית קצר, הוא הושפז בטיפול נמרץ, ובאמת פיתח את כל התופעות הקשות, בצקת מוחית וכולי.
אנשים שפגשו בו פשוט מאוד אמרו שבשבועיים הראשונים עוד היה 100%, כאילו לא קרה לו כלום, וההידרדרות, כמעט 6 שבועות מהרגע שהוא נפגע עד שהוא נפטר, בעצם קרתה בשבועיים האחרונים, הידרדרות מאוד מאוד מהירה, ובאמת כבר...
כן, כי תזכור, הקרינה פוגעת בעיקר בתאים מתחלקים, וכתלות בקצב החלוקה, ככה אתה רואה את הופעת הנזק בפעם הראשונה. לכן גם המערכת ההמטולוגית היא הרגישה ביותר, כי היא זו שמתחלקת הכי מהר, גם במערכת העיכול יחסית אתה רואה את הנזק מוקדם יותר. ברגע שמופיעים לך סימני פגיעה במוח, סימן שנחשפת לרמת קרינה מאוד מאוד גבוהה, וכך גם במערכות אחרות. ולכן כשמסתכלים על מחלת קרינה חריפה, כפי שהזכירו קודם, יש לך שלבים שונים. יש את השלב של הפרודרום, זה השלב הראשוני שיש תופעות כלליות שמזכירות קצת שפעת. יש את השלב השני שבו אין כלום לכאורה. האדם מרגיש טוב, בדיוק כמו שקרה גם במקרה הזה. אבל זה מאוד מטעה, כי בזמן שהוא מרגיש טוב, מערכות הגוף שלו מתחילות כבר לפתח את הנזק, הנזק הולך ומצטבר, הולך וגדל, ואז מגיע השלב השלישי, שלב המחלה הגלויה, ואז אנחנו רואים את כל התופעות הקשות במערכות השונות. וזה בדיוק מה שקרה אצלו. הוא נאלץ להיות בבידוד, ניסו את מיטב הטיפולים, כולל השתלת מח עצם וכולי, ולצערנו שום דבר לא עזר, ואף אחד לא הופתע, זאת האמת. תחשוב רגע, מצידם של הרופאים, זאת אחת הסיטואציות הכי מתסכלות. אתה מנסה הכל, ואתה רואה ששום דבר לא עוזר.
לו היה אז את הפתרון שלכם, אתה חושב האוטקאם היה יכול להיות אחר?
אני לא אתיימר להגיד דבר כזה, זה קצת ללכת רחוק מדי. אני חושב אבל שאם הוא היה מקבל את הטיפול הזה אז, מאוד יכול להיות שהמהלך היה שונה, ואפשר רק לקוות שמתן חוזר שוב ושוב של התאים שלנו, כן היה מצליח להושש אותו לאורך זמן ולמנוע בסוף את המוות. אנחנו עדיין לא יודעים את זה בוודאות, אבל תדעו לכם, דוגמאות כאלה בדיוק ניצבות מול העיניים שלנו כשאנחנו עושים את המאמץ. זאת בדיוק המטרה, למנוע את המוות ולאפשר שיקום כמה שיותר טוב.
תינוקות, נשים בהיריון, כולם יכולים לקבל את הדבר הזה?
שאלה טובה. אנחנו היום מאוד נזהרים בהכללה של נשים בהיריון וילדים, או בוא נגיד זה אחרת, אסור לכלול אותם כרגע בתרופות שהן בפיתוח. השאיפה שלנו זה שכולם יוכלו לקבל את זה. לכאורה אין סיבה שלא. אין סיבה. זה ידרוש מאיתנו מחקרים נוספים לעמוד בלשון הרגולטור, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה בהמשך, בוודאי.
אז אני אשאל שאלה אחרת, אישה בהיריון, יש לה שיליה, היא לא אמורה לעשות את אותו אפקט כמו שעושה החומר שאתה מייצרי?
היא לא אמורה לעשות את אותו אפקט, מכיוון שהשיליה בתוך גוף האישה, יש לה תפקיד מאוד מסוים, לשם זה מוכוון ושם היא פועלת. אנחנו פה נותנים מוצר שאומנם המקור שלו משיליה, אבל הוא בכל זאת עבר מספר אדפטציות, כדי לתת את המענה שאליו אנחנו שואפים. זה לא אותו דבר, ואני חייב גם להגיד לך, כשמסתכלים על הספרות, אני לא זוכר אם מישהו בכלל הסתכל אי פעם, האם נשים שהיו בהיריון, משהו עזר להם דווקא. תזכור שלצערנו כשמדברים על קרינה, אז אחד האפקטים של קרינה על עובר זה דווקא מומים וכו'. השליה לא מגנה מפני הדבר הזה.
אם כבר, אז כתוב בכל חדר רנטגן שאין כניסה לנשים בהיריון.
נכון. יש עוד משהו שרציתי כן להגיד. בתוך התהליך עצמו של הייצור, כשמייצרים תאי גזע, בדרך כלל משתמשים במערכות שמוגדרות מערכות דו-מימד. זה מזכיר קצת צלחות פטרי שהיינו עושים במעבדות בתיכון.
לא אני, אבל אני אוקיי. בוגר תיאטרון, שכח מזה.
אבל זה באמת מערכות של תאי פלסטיק שטוחים, שבהם מגדלים את התאים האלה. הדבר הייחודי שפיתחנו בפלוריסטם, זה גדילה בתלת מימד. כלומר, במקום שיהיה לך את אותם המשטחים, יש לך ביו-ריאקטורים. יש לך ביו-ריאקטורים עם נשאים מיוחדים שפותחו בחברה, שהתאים מאוד אוהבים אותם. הם נצמדים אליהם, הם מתחילים לפתח מושבות שלמות של תאים, עם הרבה מאוד הפרשות של חומר בסביבה. אתה ממש מקבל מעין איבר פעיל דינמי בתוך אותם ביו-ריאקטורים. אם בתהליכים אחרים אתה יכול להגיע לעשרות ומאות מיליוני תאים, במערכות האלה אתה מגיע למיליארדים. כלומר, אנחנו מצליחים באמצעים יחסית פשוטים, אבל מאוד מתוחכמים, להביא לריבוי דרמטי של מספר התאים. כמובן שבמונחים של תפוקה, יש איזו חשיבות שאתה מדבר על מפעל ייצור. בנוסף, כשאתה נמצא בתוך סביבה של ביו-ריאקטור, ולא תאים שטוחים כאלה, אתה לתוך הביו-ריאקטור הזה יכול בקלות להכניס חיישנים שונים שמאפשרים לנו לעשות בקרה אדוקה על מרכיבים שונים, וגם לשנות, להכניס, אם חסר טיפה סוכר, גלוקוז, אפשר להכניס. אם רמת החומציות טיפה משתנה, אפשר לבסט אותה. זה בדיוק הדבר שמאפשר לנו בסוף להגיע לאותה הדירות, לאותו מוצר, שוב ושוב אותו מוצר, למרות שמקור השליה הוא שונה, כמות התאים שאיתם אנחנו מתחילים היא לא תמיד אותה כמות, בסוף מקבלים את אותם מוצר באותם כמויות.
אתה לוקח שלד ביולוגי, אתה בעצם מנקה, אתה לוקח את, את שריר הלב, מנקה ממנו את הדברים, שם את
האי גזע. אני הייתי קורא לזה רקמה ולא איבר.
רקמה,
זה
אוקיי,
נכון,
בסדר.
זה מייצר רקמות, כן.
כן, אבל שוב, לא לשם אנחנו מכוונים.
תשמע, אתה אולי לא, מישהו ייקח את יקנה מכם את הפטנט וימשיך את זה הלאה.
בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות. יש בהחלט עניין מגופים שונים בעולם, להבין את הטכנולוגיה, לראות איך גם הם יכולים ליהנות ממנה, בהחלט.
אני עכשיו כאילו מחכה לקטע שבו אריק יגיד סתם, ויגיד זה הספר החדש שלי, במדע הבדיוני, בזה
של... תחשוב על זה ככה, יש לנו מוצר שיכול למנוע דלדול שריר ועצם, יש לנו מוצר שמונע נזקי קרינה, כשאתה לוקח את כל זה ביחד, השמיים הם הגבול, אם אתם מבינים את הרמז, יהיו גופים שיהיו מעוניינים בזה, גם לטיפול בארץ, ואולי גם לטיפול מחוץ לגבולות הארץ.
אריק אייזנקראפט מפלוריסטם, מנהל פרויקטים ביטחוניים בחברה, תודה שבאת.
תודה רבה לכם על ההזדמנות.
שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון לכל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907.
אוקיי, אם אנחנו כבר פה, אז בסיטואציה הזאת, ואני לא סוגר את זה עדיין, אני רוצה שאתה, בקולך...
אני רוצה למסור דש.
עם שיר.
כן.
רגע, רציתי להגיד שקיבלתי אס-אמס מרוני, התחקירנית שלנו, היא מבקשת לדעת אם אפשר להחליף את הריח של השום בריח של אמבה.
כן, זה נכון.
נכון. נכון שהיא הייתה שולחת את זה?
נכון, היא הייתה שואלת. אני מאמין בזה.
רגע, רגע.
רגע, רגע, למה, למה, למה עושה לי את זה מחשב?
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא. בסדר, הכל בסדר, הוא מתנהג יפה
מאוד. בוא נשמע שאנחנו מקליטים סתם.
כן.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.